שלום וברכה, יום שישי, ערב שבת ויקרא, פותחים ספר חדש, ספר שהוא המשך של ראש חודש ניסן שהיה לנו אתמול, יום שנטל 10 עטרות, ואנחנו מגיעים לפרשת הקורבנות, פרשת ויקרא. נאמר כמה דברי תורה לכבוד שבת קודש, אולי לא מהלך אחד ארוך, אבל כמה דברי תורה ככה נקודתיים. הפסוק מתחיל: ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. התחלת הספר היא קשורה לסיום הספר הקודם, בו למדנו וכבוד השם מלא את המשכן. אחרי כל העשייה, ההתנדבות והעשייה הגדולה של בניין המשכן, כבוד השם מלא את המשכן. כי ענן השם על המשכן יומה, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל וכל מסעיהם. ואז מגיע אלינו הפסוק שנאמר באותו זמן כהמשך: ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו לבוא למשכן, ושם אשר יוועד לך שמה ונועדתי אליך שם. מתוך המדרש אומר שמשה רבנו היה דומה באותו זמן משל למלך שביקש מעבדיו לבנות לו פלטין, ארמון, ועבדו הנאמן של המלך על כל עמוד ועמוד, על כל כותרת וכותרת, על כל מפתן ועל כל מזוזה, חקק וקבע את שמו של המלך. זה ארמון המלך, זה ביתו של המלך, אלה עמודיו, אלה אדניו. נכנס המלך לארמון ואמר: מה, עבדי כל כך נאמן, על כל פרט ופרט, על כל יתד ויתד, חקק וקבע את שמו של המלך, אני בפנים והוא בחוץ. מיד קרא לו לבוא אליו לתוך הארמון. כיוון שישראל עשו את הכל ויקחו לי תרומה לי לשמי, ועשו לי מקדש לי לשמי, והכל כאשר ציווה השם את משה, כאשר אתה מוראה בהר, כאשר ציווה השם את משה, כן עשו. מתוך הנדבה לשם שמיים, מתוך העשייה לשם שמיים, מתוך הבניין שנעשה לכבודו יתברך שמו ויתעלה, בראנו לכבודו, לכבודי בראתי ויצרתי ועשיתי, שהכל ברא לכבודו. חתונות רבות בימים אלה, חתונות שהן לשם שמיים, מוותרים על כל מיני עטיפות וסגנונות ותפורות חיצוניות המוניות גדולות ויקרות, ונשאר רק התוכן הפנימי של שהכל ברא לכבודו. אם כך נעשתה העבודה ויש מתוך כך השרת שכינה בישראל, אז מוזמן משה רבנו לבוא לי ויכנס למשכן. כשאדם מייחד את עבודתו לכבוד שמו יתברך, אנחנו עבדיו, אנחנו עמו וצאן מרעיתו, אנא עבדא דקודש בריחו, לגלות מלכותו יתברך שמו בעולמו, להיות מכון לשבטו בעולם, לעשות דירה אליו יתברך בעולם הזה, זוכה אחרי זה האדם שהוא בעצמו נכלל ונאסף ומוזמן לאותו בניין של הופעת וגילוי שכינתו יתברך בתוכנו. מעשיו נעשו לשם שמיים, בתוך מעשיו נבנה בניין הקדושה, בתוך מעשיו שורה שכינה. עכשיו הוא מוזמן גם להיות נכלל ונאסף לתוך אותה השרת שכינה עליונה. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. ופה אנו מצווים על עבודת הקורבנות. ברוכים הבאים ליואב, לדידי, לנריה, לטוביה. שיהיה שבת שלום, שבת שמחה לכולם. עבודת הקורבנות שכשמם כן הם, התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. עבודת הקורבנות שהייתה כלולה מעליית כל חלקי הבריאה שעולים ונכללים בתוך אותו קור היתוך, בתוך אותו מזבח, בתוך אותה השראת שכינה שבתוך ישראל, יוצאים מהמדרגה הרדודה העולמית החומרית ונאספים ונכללים בקדושתו יתברך שמו, בגילוי מלכותו, וממילא שם כל תוצאות החיים של הברכה והאורה. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. העריכו חכמינו הקדושים במילה הזאת, מכם קורבן להשם, שהקורבן צריך להיות מכם, מכם ולא מן הגזל, אבל מתוככם צריך לבוא הקורבן. יש את הצד החיצוני של הקורבן, אבל יש את הצד הפנימי, כלשון הזוהר הקדוש, רעותא דקהנה, שירת הלוויים, ועבודת ישראל עמך. מכם קורבן להשם, מתוך הלב, מתוך עצם החיים של האדם, להתקרב אליו יתברך שמו ויתעלה, להשתעבד, להיות נכלל באמונה שלמה, באמיתת מציאותו והשגחתו ואהבתו לעמו, והכנתנו והכשרתנו להיות הולכים ומזדקחים, הולכים ומתקרבים אליו יתברך שמו ויתעלה, בתורתו, במצוותיו, בעבודת מקדשו. מכם, וזכאין אינון צדיקאיה, ומקריבים בכל יום הקורבן הדה לקודש הבריחו. אשריהם הצדיקים שמקריבים בכל יום את הקורבן הזה לקדוש ברוך הוא. ומה יהיו? ליבאיו ונפשיו ורוחיו ונשמתיו. גם היום, ונשלמה פרים שפתנו, התפילה היא במקום קורבן, ועבודה היא עבודת להקרבה, ליבאיו ונפשיו, לקרב את הלב ואת הנפש לעמידת מציאותו יתברך, להיות עסוק בשבחו של מקום, לבקש ולשון מאיתו יתברך את כל צורכנו ובקשתנו, ולספר בעיקר תפארת גדולתו יתברך שמו. זה הקורבן שצדיקים מקריבים בכל יום. מכם קורבן להשם. והפסוק ממשיך ואומר, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר התמים יקריבנו, אל פתח אוהל מאוד יקריב אותו לרצונו לפני השם. חכמינו הקדושים דרשו מהפסוק, שאם אדם יתחייב להביא קורבן, עולה שלמים, והוא מתמהמה מלהביא את הקורבן, בית הדין כופים אותו להביא את הקורבן. ולמדים זאת מהפסוק, זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו בעל כורחו. התחייבת? לא מבין, מחייבים אותו להביא. אבל צריך לרצונו לפני השם, צריך שהוא יקריב את הקורבן מתוך רצונו, מתוך רצון ההשתעבדות וההתקרבות שלו להבינו שבשמיים. אז כופים אותו או לרצונו? נתנו חז"ל את הפתרון הידוע, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. וידועים דברי הרמב״ם בהלכות גיטין, שמצד גם בהלכות גיטין להבדיל, יש את הדין שאם אדם מגרש אז הוא צריך לגרש מרצונו, ויש מצבים שכופים אותו, אז איך כופים אותו? אז זה לא נהיה מרצונו. גם שאומרים חז"ל, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. גם שואל הרמב״ם את שאלת כל שואל, אם צריך רצונו ואתה כופה אותו והוא מסכים, הרי הוא לא מסכים כי הוא רוצה, הוא מסכים כי הוא לא רוצה לקבל את המכות, אבל אין פה באמת רצון הלב. וכותב שם הרמב״ם, מיות והוא מכלל ישראל, ודאי שכלל ישראל, אם הוא נכלל בכלל ישראל הקדושים, ודאי שרצונו זה לעשות רצונו לעובדו באמת ובלבב שלם, אלא שיצרו כפאו לסרב. וכשאתה עכשיו כופה אותו, אתה כופה את יצרו, אבל, ואז זה כן נקרא רצונו. כלומר, במילים שלנו, בחיצוניות, אנחנו כופים אותו להביא קורבן. מה תגיד? בפנימיות, הוא לא רוצה להביא את הקורבן? תשובה, בפנימיות של הפנימיות, הוא כן רוצה להביא את הקורבן. החיצוניות שמסרבת, אנחנו קופים אותה, והיא אומרת כן, ואל תגיד לי, אבל הוא באמת לא רוצה, כי באמת בפנים, היות הוא מכלל ישראל, והוא רוצה לעשות רצונו, אז הוא גם רוצה לקיים את המצווה הזאת. אז כאילו, בבחוץ הוא רוצה, אתה טוען שבבפנים של הבחוץ לא רוצה, בבפנים של הבפנים הוא כן רוצה. אלה הם דברי הרמב״ם, לחוסם, וגם פה בקורבנות. אבל מורנו ורבנו, הרב מרדכי אליהו היה אומר, פה בהסבר הפסוק, דבר נפלא. התורה מצווה אותנו בספר דברים, להביא את המעשר שני ולאכול אותו בירושלים, לפני השם, למען תלמד להיראה את השם אלוקיך. ואומרים שם התוספות, שכשאדם היה עולה לירושלים, הרי הוא עולה עם המון אוכל, או עם כסף שהוא יקנה בו אוכל, הוא עושה שם סעודי סעודות. ואתה יודע מה התוכן של כל הסעודות האלה? למען תלמד להיראה את השם אלוקיך. הכיצד? כיוון שעולה לירושלים ולבית המקדש והורי כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם, הוא רואה את כל העבודה של הכהנים, את הזריזות, הוא מריח, הוא חש את השראת השכינה בישראל, גם הוא מכוון את ליבו להיראה את השם. כשאדם עולה לירושלים, כשאדם עולה לבית המקדש, האווירה של הקדושה שנמצאת במקום, החוויה שהוא חווה ופוגש את כל חצרות בית השם, עם כל סדר העבודה שנעשית באימה וביראה ובתארה ובניגון ובנעימה ובתשובה גדולה, והסגולה העליונה של השראת שכינה שפותחת לו את הלב, ממילא גם הוא ככה למד להיראה את השם. דרש חכם מרדכי אותו דבר פה על הפסוק. האדם נמצא במקום מושבו, בביתו. הוא לא רוצה להביא את הקורבן. כופים אותו להביא את הקורבן. צריך שהקורבן אבל יבוא מרצונו. אנחנו כופים אותו עד שער בית השם. עד פתח אוהל מועד. עד שם אתה צריך לקפות אותו להביא אותו. אבל ברגע שהוא יגיע לפתח אוהל מועד, הוא יריח את ריח הקדושה. הוא יראה כהנים בעבודתם, הוא יראה כהן גדול בלבושיו עם קודש להשם, הוא יריח את ריח הקטורת, נשמתו תתדבק להשרת השכינה שנמצאת באותו מקום בישראל. אין אדם לן בירושלים וחטא בידו, ממילא הלב שלו ייפתח, ממילא הרצון הפנימי שלו יתגבר. כבר אתם לא צריכים לקפוץ אותי, אני כבר מרצון בא והולך. אם אדם קם בבוקר, הוא מגיע לבית הכנסת, הוא מגיע לתפילה, הוא מגיע לבית המדרש, הוא מגיע לאיזה מקום שיש שם איזה עבודה גדולה, מגיע למירון לרבי שמעון, מגיע השמחה שבמקום פותחת לו את הלב. הרבה אדם מגיע לאיזה חתונה, הוא ככה, אבל שהוא מגיע הוא מתחיל ככה להיכנס לשירה ולשמחה, זה בעצמו פותח לו את הלב. קשה לו לפתוח ספר, הוא מגיע לבית המדרש, רואה את כולם לומדים, זה לבד פותח לו את הלב ככה גם. הוא מגיע לשבת, הנשמה יתרה ממילא, זה דברים בכל יום שאדם חש וחווה אותם. כל שכן פה בבית אלוקנו, בבית קודשנו ותפארתנו, במקום בו שורה שכינה בישראל. אל פתח אוהל מועד יקריב אותו. היקריב אותו שזה קופים אותו, זה עד פתח אוהל מועד. משם לרצונו לפני השם. כבר הרצון האמיתי שלו יתעורר מעצמו, כבר מתואר ליבו יביא את הקורבן, מכם יביא את הקורבן. אחר כך יש לנו, כן, אז דיברנו על כשאדם עובד את עבודתו לשם שמיים ונבנה בניין הקדושה על ידו, הוא זוכה להיכלל באותו בניין, וזאת קריאתו של הקדוש ברוך הוא לבוא אל משה רבנו, לבוא אל המשכן. דיברנו על טהרת הרצון הנדרשת ושנפתחת על ידי הגעתו של האדם לחצרות בית השם. עכשיו יש לנו פה עוד מצווה בהמשך בפרשת המנחות. אנו פוגשים את המצווה שכל הקורבנות צריך להתלוות להם נתינת המלח, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. כל קורבן בבית המקדש אם זה קורבן עולה שכל איבריו קרבים על גבי המזבח, אז כולם צריכים להימלח במלח. אם זה קורבן שלמים שרק האמורים קרבים על גבי המזבח, אז את כל האמורים צריך למלוח במלח. ואם זאת מנחה, את הקומץ צריך למלוח במלח. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית הלוקח. על כל קורבנך תקריב מלח. המצווה תעשה דאורייתא. אולי יש פה גם איזה רמז שמלמד אותנו על כל תוכן עבודת האדם, על כל תוכן עבודת הקורבנות. שלהתבונן במלח נראה שיש במלח כמה תכונות. אנו מכירים את המלח שבשר אסור לאכול את הדם, ועל ידי שמולחים את הבשר, המליחה סוחפת ומפרישה ומוציאה את הדם מהבשר, ואז הבשר מותר לנו באכילה. כלומר, תכונה ראשונה של המלח דידי, שהמלח מוציא את הפסולת מהאוכל. יש את המציאות הנתונה, הבשר, ועל ידי המלח יוצא ממנה הדבר האסור, הפסולת יוצאת החוצה. תכונה שנייה שיש במלח, אנחנו מכירים, היו אוכלים דג מלוח. מה זה דג מלוח? רצו שהדג ישמר לאורך זמן, ואז מולחים אותו במלח. המלח הוא נותן העמדה ושימור וקיום למציאות. בלי המלח זה היה מתקלקל. עכשיו המלח בא ומחזיק את הדבר, משמר אותו לאורך זמן. זאת התכונה השנייה שאנו פוגשים במלח. התכונה השלישית שיש לנו במלח היא שהמלח נותן טעם טוב במאכל. היאכל תפל בלי מלח. כלומר, האוכל הוא אוכל, אבל ידי ששמים בו מלח, זה גורם לאוכל להשתבח, להיות הרבה יותר משובח וטעים. שלושת התכונות האלה שאנו פוגשים במלח, שאנו מצווים להקריב אותו על כל קורבן, התכונות האלה קיימות במהות הקורבן, וקיימות גם במהות כל העבודה שלנו. דהיינו, יש במציאות דברים שליליים, תכונות לא טובות בנפש האדם, דברים רעים בעולם, וצריך להסיר אותם מהמציאות, להסיר אותם מנפש האדם. והתנקות מהרע, התנקות מהשלילה, היפרדות מהתכונות והנגיפים השליליים שקיימים. הקורבן פועל את זה. הקורבן מנקה, מזכך את האדם מהשליליות שבו, מהרע שבו, מהארץ שבו, מהנגיפים שבו. האדם צריך לעבוד על עצמו, להיפרד מהרגלים לא טובים, מתכונות לא טובות, ממחשבות לא טובות, ממעשים לא טובים. הלאה, שלב הבא, שצריך לשמור את הדבר. דהיינו, לא מספיק שעשיתי פעולה אחת שהוצאתי את הדם מהבשר. אני צריך עכשיו להתמיד, לקיים את הבשר, שהוא יהיה דבר קיים, שהוא יהיה דבר קבוע, שהוא יהיה דבר חי, שהוא לא איזה זיקוק או מטאור חד פעמי שחוצה את השמיים ונעלם. זה יהיה דבר קבוע, מבוסס, משומר, עם קיום והעמדה. שהתכונה שלנו שהתנקנו מהרע, שהתנקנו מהשלילה, היא תהיה תכונה תמידית. וזה גם כוח במלח, גם כוח בקורבנות, כוח בתורה. התורה היא מנקה את האדם מהשלילה, אבל התורה נותנת לו קיום, נותנת לו העמדה, נותנת לו כוח לא חלילה לרדת עוד הפעם, נותנת לו כוח לחיות את החיים שלו בחיים טובים. אבל כן, זה משלים מכל העולם. צריך לצאת מהמינוס, וצריך גם לא ליפול מהמינוס, ולהחזיק מעמד טוב בחיים. אם זה בחשבונות הבנק, צריך לצאת מהמינוס וצריך לחיות את החיים בשגרה טובה ובריאה ויציבה, אבל צריך גם בעזרת השם להתקדם הלאה, לעשיר. צריך לצאת מהרע, צריך לשמור על יציבות החיים, אבל צריך להעלות את החיים במדרגה, לשכלל אותם, לשדרג אותם, לקדם אותם, להקריב אותם קורבן להשם, לבוא אל פתח אוהל מועד. לא מספיק שיצאנו ממצרים ואנחנו חיים וקיימים, צריך לבנות משכן, צריך לבנות אוהל מועד, צריך לקרבה אל המלאכה, צריך קורבן להשם. לא מספיק לצאת ממצרים, צריך לבוא לארץ ישראל, לחיות בארץ ישראל, אבל זה עדיין גם לא מספיק. צריך להתקדם הלאה, לעלות להר בית השם, לבניין המקדש, להשרת שכינה בישראל, לדבקה בו באמת ובלב שלם. זה התכונה השלישית של המלח, שהמלח משביח את המאכל, נותן לו טעם משובח, טעם טוב, טעם עליון. ככה גם הקורבנות, הן מנקות אותנו מהרע. הקורבנות נותנים לנו קיום ועמדה יציבה וחיים טובים, אבל הם גם מעלים אותנו, מרוממים אותנו, מקדשים אותנו, לעלות ולראות את פניו יתברך שמו ויתעלה. שכינה שורה בישראל. זה המלח שנמצא בקורבנות שמוזכר פה, כן, שלוש פעמים. על כל קורבן אחד תקריב, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח. ולא תשבית מלח ברית לוקחה מה מנחתך, על כל קורבן אחד תקריב מלח. שלושת התכונות האלה שבמלח, שנפעלות על ידי הקורבנות, על ידי התורה, על ידי התפילות, על ידי כל עבודת ישראל עמך. תיקון המציאות שנעשה לנו על ידי הקורבנות. עוד פרט שאנו למדים פה, עוד דבר תורה לשבת. כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. אסור להקריב שעור, אסור להקריב דבש אישה להשם. דהיינו שמקריבים מנחות בבית המקדש, אנחנו עכשיו מתחילים, מתכוננים לפסח, לאיסור חמץ, למצוות המצה בבית המקדש כל השנה. היה צריך להיזהר ולהישמר שהמנחות שהן סולת לא יחמיצו. היה צריך לעשות את כל המנחות מצות, חוץ מחלק מלחמי התודה. אבל כל פעם קומץ שעולה על גבי המזבח, הוא חייב להיות מצה ואסור שהוא יחמץ. ככל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. מה זה דבש? סוכר, ולא רק סוכר, גם כאילו פירות, פירות הם דבש, מתוקים. לא מקריבים דבש על גבי המזבח. התורה אומרת, קורבן ראשית תקריבו אותם, אך אל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. את הדבש, את הפירות, מביאים אותם קורבן ראשית, הוא קורבן הביקורים. אבל הם לא עולים על גבי המזבח. כן, מבישים אותם, מניפים אותם ליד המזבח, אבל הם לא עולים על האש שעל גבי המזבח. דרש מפה מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו לימוד על טהרת כוונת העבודה. כן, אם דיברנו בהתחלה על מהות העבודה, שכשהיא נעשית לשם שמיים ונבנה בניין הקדושה ושכינה שורה בישראל, אז האדם גם זוכה ומוזמן ויקרא אל משה. דיברנו על טהרת הרצון הפנימי, כי הקריב מכם לרצונו לפני השם. דיברנו על המהות שהקורבן פועל על האדם בהזדקחויות שמתבטאות במלח. עכשיו מדברים פה על טהרת הכוונה של העבודה. השעור מבטא את התפיחה. כפי שכולנו מכירים, שמצה זה גמטריה ענווה. הלחם הוא תופח, חמץ. הדבר מאבד את מהותו האמיתית. הוא מתגדל ומתנפח מעבר לממדים האמיתיים שלו. כן? היום רואים כאילו... העולם מרגיש שהוא משוכלל ושולט, פתאום העולם מקבל את הממדים האמיתיים שלו, שדבר קטן טנטן שבעולם משנה כאילו את כל סדרי בראשית, בהשגחתו העליונה של בורא עולם, שמחנך אותנו, שמלמד אותנו, ראו אתה כי אני אני הוא ואין אלוהים ממדי, למען תדעו ותאמינו לי כי אני אני הוא, לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה, מלכותך מלכות כל העולמים, ממשלתך בכל דור ודור. אז השאור מבטא את ההתנפחות והגאווה, לעומת המצא שמבטאת את המיצוי ואת הענווה ואת הביטול וההכנעה, הממדים האמיתיים. החמץ, זה היצר הרע שתמיד מתחיל מההתנפחות והגאות והאנוכיות של האדם. אז על המזבח לא מעלים שאור, הקורבן צריך לבוא מתוך ענווה, מתוך הכנעה, מתוך התבטלות, לא מתוך גאווה, לא מתוך ישות, לא מתוך אפילו התגנבות חלקית של ישות לתוך העבודה של האדם. זה ניסיון, ניסיון לא פשוט. אדם עובר לפני הטבע וצריך שכוונות אותי לשם שמיים, ולא נהנו ממני, חיה שיעור, דברים שוכנים חלילה, אדם עושה איזה מצווה, יכול להיות ממנו איזה נגע גאווה, מה עשיתי, תראו. שום תראו, שום מה עשיתי, ענווה, הכנעה, השאור לא עולה למעלה. גם הדבש. הדבש הוא מבטא ומסמל את העונג, את ההנאה, את הטעם הטוב. אז אדם, נכון שיש שעשוע גדול מאוד בקיום התורה והמצוות, עמד בשני עונג, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים, אבל זה לא התנאי לקיום המצוות. אנחנו צריכים נסיח בחוקיך ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך, לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני, אבל זה לא התנאי לקיום. התנאי היחיד לקיום זה שאמרתי ונעשה רצוני, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, שיקדים ויקבל עול מלכות שמיים קודם לעול מצוות. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, אנא עבדא דקודשא בריך הוא, קדוש ברוך הוא ציווה ואנחנו מקיימים. נכון, יש זכות ושעשוע גדול במצוות, אבל לא שזה התנאי לקיום. אתה מתחבר, אתה מבין, יפה מאוד, אבל זה לא התנאי לקיום. התנאי לקיום זה אנא עבדא דקודשא בריך הוא, מבין, לא מבין, מתחבר, לא מתחבר, מקבל עול מלכות שמיים. אחרי זה אדרבה, אם אתה גם מבין ומתחבר, זה דבר גדול ונעים. הדבש הוא לא התנאי לקיום. שאור, גאווה ודבש לא תקטירו ממנו איש אל השם. היה אומר הרב אליהו, קורבן ראשית תקריבו אותם. מה זה קורבן ראשית? משה רמב״ם אומר שילד קטן מתחיל ללמוד, יגיד האדם, לא לא לא, אתה תלמד לשם שמיים. ילד קטן צריך לצ'פר אותו בשאור ובדבש. זה קורבן ראשית, התחלת החיים. אבל זה לא התכלית, אלא מזבח לא יעלו. תמחה לו כפיים, תשבח אותו על הלימוד שהוא למד, על המעשים הטובים שהוא עשה. מותר לך להבטיח לו פרסים, לדרבן אותו. תדרבן אותו בכל מיני דרבונים. יש גם לאנשים גדולים זה עובד. יש כיבוד, יש זה, באים. עושים שיעור בלי כיבוד. עשו שיעור עם כיבוד, יבוא יותר אנשים. אבל זה קורבן ראשית, זה להתחלה, איך אומרים, זה לחמם, זה להרגיל אותו, אבל זה לא התכלית. גם דבש, תן לו סוכריה, תן לו עם סוכר, בלי סוכר, תן לו ממתקים, תן לו צ'ופרים, שאור ודבש, קורבן ראשית, תקריבו אותה. אכן המזבח בתכלית השלמה לא יעלו. התכלית השלמה של העבודה צריכה להיות לשמור יתברך שמו ויתעלה. שם אין שאור, שם אין דבש. אז כן, דיברנו על ויקרא אל משה מתוך הכשרת העבודה שנעשתה לשם שמיים ושכינה שורה בישראל, זוכה אדם להאסף לאותה בחינה. למדנו שעבודת הקורבנות צריכה לעשות מתוך מכם קורבן להשם, מתוך ראות הדליבאיו ונפשיו, מתוך לרצונו לפני השם. דיברנו ששאור ודבש מותרים בהתחלה, אבל הם לא בתכלית ובתנאי למזבח לא יעלו. דיברנו על מהות המלח, שזה מהות כל עבודת הקורבנות, לפרוש מהרע, לשמור על יציבותנו וחיינו ולהעלות אותם ולרומם אותם לקרבה אל השם יתברך. ולא לחינם אנו קוראים את כל הפרשות האלה בימים האלה, תחת כל ענן ההתמודדות הגדולה עם המגפה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ישיב, יפרוס סוכת רחמים ושלום עליכם, עלינו ועל כל ישראל. לא תאונה אליך רב ונגל הקרב באוהליך. והזכרנו ונזכיר שהמגפה נעצרה אצל אהרון הכהן על ידי הקטורת, וזה אמירת הקטורת בימינו, שכל אחד ישתדל לומר קטורת ערב הבוקר, שחרית ומנחה. ואמירת הקטור, והמגפה נעצרה בזמן פנחס על ידי הקנאות להשם, שזה מעשה של חיזוק בדק הבית של תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. כלומר, המגפה נעצרת על ידי תפילה, על ידי אמירת הקטורת, על ידי מעשה הקטורת. המגפה נעצרת על ידי קנאות, שהיא העמדת תוכן חיינו על תורת אמת שנטע בתוכנו, שזה יכלול מאיתנו להגיד התחזקות אמיתית בתורה ובמצוות, בלי זיוף, בלי שקר, בטהרה אמיתית לשמו יתברך, בלי לסבול דברים שמנגדים לעצם קדושת ישראל. והמגפה נעצרה בזמן דוד על ידי עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. יואב כבש את ירושלים, אבל אחרי זה היה עוד צריך הרבה, עד שהוקרב קורבן בהר בית השם. אנחנו צריכים מתוך זה להבין ולהשכיל, לדרוש את בית קודשנו ותפארתנו, לחשוף לבית חיינו, להתפלל לשובה לימונח ושכון בבית מאוויח, לראות את הבית הגדול והקדוש בבניינו, וגם שם כמו המלך להסיר את הסיגים ואת כל המסכות הזרות שנמצאות על הר בית השם, ולשמור עליו בטהרתו, ולבנות בתוכו מכון, בית להשם אלוקנו. כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, בשירם, זמרם, ושם נעלה ונראה לפניך, בעגלה ובזמן קריב. שבת שלום וברך.